ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו חטף מאישה חפץ שלה והדר קידש אותה בו, האם היא מקודשת? הגמרא, היא איתתה דהווה כמזבנה ורשכי. מה זה ורשכי? אז כאן יש דבר מעניין, בשוליים מובא מספר פירושים, ארבע הסבירים שונים. רש"י עצמו מביא לשון לועזי, ובשוליים רואים פירוש חבילות משי, יש עוד פירוש מרגליות, יש עוד פירוש מצנפת שנותנים על הפדחת, ופירוש רביעי בצד כשורי משי שקוראים, והוא מביא לשון לועזי ש גם מופיע בתוך רש"י. בכל אופן, היא הייתה מוכרת את הדברים האלו, הוורשכי. ממשיך הגמרת ההוא גברה, חטף וורשכה מינה. והוא חטף אחד מהם, הוא חטף אחד מהם מהאישה. אמרה לי, הווה ניאלי, תחזירי. אמר לה, אי יאיבנה לך מקדשית לי, אם אני אתן את הוורשכי לך בחזרה, תתקדשי לי. שקלתי ושתיקה, היא לקחה ושתקה. ואמר רב נחמן, יכולה למימר אין שקלי ודידי שקלי. רב נחמן אומר, אין כאן קידושין, היא יכולה לטעון, כן, לקחתי, ומה שלקחתי זה היה שלי. היטיבי רבה לרב נחמן, והנה רבה בא ומביא מקור תנאי כקושיו רב נחמן. הנה מה כתוב, קידשה בגזל ובחמס ובגניבה, או שחטף סלע מידה וקידשה מקודשת. הנה בפירוש, אדם חטף מטבע מהאישה, מקדש אותה בה והיא מקודשת. הגמרא עונה, הטעם, מה שכתוב במקור שהיא מקודשת בדשדך, לשון שידוכים, דיברו על הנושא של קידושין לפני כן. רש"י כותב בדשדיך שדיבר בה קודם לכן, ונתרצית להתקדש לו, דהתם כי שתקה משום דניחה לה, זה שהיא לקחה את זה ושתקה, זה רק מראה שנוח לה. שואל כמו אומנה תימו דשני לן בין שדיך ודלא שדיך, מאיפה יודעים, איפה יש מקור שמעיד על כך שיש הבדל בין שדיך שדיברו לפני כן, למרות שבסך הכל אנחנו מדברים על מקרה שהוא חטף מהאישה דבר שהיה שלה, ובכך שהם דיברו לפני החסרת החפץ בענייני קידושין, זה משנה אם שדיך מקודשת, לא שדיך לא מקודשת. אז תשימו לב, מבחינת מבנה הגמרא תשובה ארוכה, ואנחנו נראה מקור תנאי, הגמרא תעלה קושי בהבנת המקור, ובתשובה לקושי שמופיע לקראת סוף התשובה הארוכה, אז נראה החילוק בין שדיך דלא שדיך. דתניא, אומר הגמרא, אמר לה, כנסי סלע זו שאני חייב לכי, וחזר ואמר לה, התקדשי לי בו. בשעת מתן מעות, רצתה, מקודשת. לא רצתה, אינה מקודשת. לאחר מתן מעות, אפילו רצתה, אינה מקודשת. וכאן הגמרא ממשיכה עם שאלות בירור שמזכירים מה שלמדנו בשיעור הקודם, בדף י"ב. שואלת הגמרא, מהי רצתה ומהי לא רצתה? מה הכוונה במילים האלו? אין למה רצתה דיאמרה אין, לא רצתה דיאמרה לא, ההבדל בין לעשות ללא רצתה זה מופיע בסיפה, סליחה, ברישה, כלומר בשעת מתן מעות. בסיפה מובא אפילו רצתה אינה מקודשת. אז מה המשמעות של רצתה מול לא רצתה? אם תגידו שרצתה היא אמרה בפירוש כן, שהיא מסכימה לקידושין, לא רצתה שהיא שללה, השתיקה, אפשר לדייק, ואם היא שתקה, הוו קידושין. ואם נדייק כך, שאם הייתה שותקת, היה קידושין, וניתני מקודשת סתם, כי הטעם, אז היה עדיף לכתוב כמו בספר, מקודשת, בלי החילוק רצתה ולא רצתה. ברצוני להתנצל בפניכם, אני רוצה לתקן טעות. הגמרא בהצעה של עכשיו, וניתני מקודשת סתם כי התם, הכוונה למה שראינו בי' ב' עמוד ב', וכאן הוספנו חץ אצל הגמרא, ובמקביל בי' ב' עמוד ב', 4 שורות מהסוף, הברייתא דיברה על בשעת מתן מעות מקודשת, בלי להבדיל בין רצתה ללא רצתה. אז אם הפירוש כמו שאנחנו מציעים, וכעת אנחנו אומרים לדחות, אבל אם כמו שאנחנו מציעים שרצתה הכוונה היא הסכימה, לא רצתה היא שללה, ואם היא הייתה שותקת היו קידושין, היה מספיק לכתוב כאן בשעת מתן מעות מקודשת. זה ודאי, והיא שותקת, וזה ודאי כולל אם היא אמרה אין, ולגבי שלילה לא צריכים לכתוב את זה. וכאן רשי מסביר, נימה מקודשת סתם, אנחנו נקרא ביחד רשי, ולא יצטרך לפלוגי לחלק, ולמימר דכי אמרה לא אינה מקודשת, זה היה מיותר. עכשיו הקטנים יודעים, בוא, כל אחד יודע שאם היא אומרת לא אין קידושין, אז ובסופו של דבר לא כתוב כך מקודשת סתם, אלא הטענה חילק, אם בשעת מתן מעות רצתה מקודשת, לא רצתה אינו מקודשת, אז מה פירוש הביטויים האלו? אז ממשיך הגמרא, אלא רצתה דאמרה אין, לא רצתה דאשתיקה. ורשי כותב לא רצתה דאשתיקה, וקיבלה תה, שהיא קיבלה את הסלע, את המטבע, ואפילו אך היא אינה מקודשת, דידה שקלה, היא לקחה מה שהיה שלה בכל זאת. ולאחר מתן מעות, אם מדובר אחר מתן מעות, אפילו רצתה, היא אמרה אין, לא מקדשה, דמי יקרה קבלתי בחובה, בחוב שחייבים לה. וכי הדה אמרה אין, לא קייב להעמידי. ובשעה שהיא כבר אומרת, מדברת, אבל באותו שעה הוא לא נותן לה כלום. אנחנו חוזרים לגמרא, ונחזור על ההבנה העכשווי, אלא, אני חוזר עוד פעם, רצתה דאמרה אין, לא רצתה דאשתיקה, וקטני דאינה מקודשת. מה הייתה מה? למה אם היא שותקת היא אינה מקודשת? יכולה למימר אין שקלי ודידי שקלי, מה שלקחתי זה שלי, ולכן שתקתי. ואלא קשיא הך, מה שראינו מוקדם יותר, דקדשה בגזל ובחמס ובגניבה, או שחטף סלע מידה וקדשה מקודשת. אז רואים שגם אם מדובר בנתינת כסף שהוא שלה, היא כן מקודשת, אז איך ניישב את שני הדברים האלו? לפני כן אמרנו שאם היא מקבלת דבר שהוא שלה והיא שותקת, היא אינה מקודשת. וכאן הוא נותן לה מה שהוא שלה והיא כן מקודשת. אלא לאו שמה מינה, מכאן ההוכחה, הד שדיך, הד לא שדיך. אם היה דיבורים לפני כן, שידוך, אז גם אם מדובר בנתינת דבר שהיה שלה, היא מקודשת. ואם לא שדיך, אז על זה אמרנו מקודם, אינה מקודשת. לפני שנתקדם, נתייחס כעת לסימונים בסוגיה הבאה. אנחנו נראה שימוש במעוניינים, וסביב רב אסי צורת הר געש. במבנה, בשוליים כתבנו, המעוניינים הם רבנן שישבו לאסוף הלכות של רב אסי אחרי פטירתו. ובמהלך הגמרא אנחנו נדגיש את שמו של רב אסי עם אותה צורה שאנחנו מכנים הר געש. ההלכות, נקרא להם אפילו סוגיות, שהגמרא תזכיר בהמשך, אנחנו קיצרנו, נתנו כותרות אצלנו בנושא. אחד, זה המעוין שאתם רואים בשולי הגמרא, זה מקביל למעוינים בתוך הגמרא עצמה. אין קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה, אלא אם כן קונים בחליפין. הדין השני, וזה נאמר על ידי רב אסי, הדין השני של רב אסי, דיינים שאינם יודעים בטיב גיטין וקידושין קשים לעולם יותר מדור המבול. במספר 3 שמופיע בשורה הראשונה בעמוד ב', האישה שהביאה חטאתה, אישה שהייתה יולדת והביאה קורבן חטאת שלה ומתה, מה דין יושע בעניין הבאת עולתה? כידוע, אישה יולדת מביאה קורבנות, חטאת ועולה. אם היא הספיקה בחייה להביא את הקורבן חטאת, מה לגבי קורבן העולה? אנחנו נחזור לגמרא. כי נח נפשי דרב אסי, כשרב אסי נפטר, אילו רבנן לנקוטינו לשמטתי. ורשי מסביר הביטוי הזה, לנקיטותי לשמטתי, נתקבצו לבית המדרש ואמרו, כל ששמע שמועה חדשה מפיו יומרנה באוזני חבריו, כדי לצרפם שלא ישתקחו. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לה, הוא מרבנן ורב יעקב, שמי האחי אמר רסי, אמר רבני, כשם שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, כך אין קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. אמרו לי, והתניא, ויש ברייתא שאומר אחרת, אף על פי שאין אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, קרקע נקנית בפחות משווה פרוטה. אמר לי, רב יעקב הגיב, כי תניא היא בחליפין. האפשרות לרכישת קרקע בפחות משווה פרוטה, זה אם הוא בקניין חליפין. דתניא קונים בכלי, אף על פי שאין בו שווה פרוטה. קניין חליפין הוא אקט, הוא תנועה, אפשר לומר, של מסירת חפץ. נגיד, לדוגמה, אמנם יש דיון סביב הכלים, כלים שמפעילים את הקניין חליפין, של מי, אם לדוגמה הקונה הוא נותן חפץ, כלי למקנה, תמורת קבלת הכלי על ידי המקנה, המקנה מעביר בעלות, מוכיר את הקרקע בעניין שלנו לקונה. ואז המנהג הוא שהמקנה הוא מחזיר את הכלי שהפעיל את הקניין חליפין, הוא מחזיר את זה לקונה. זה דיון שלם במקומות אחרים, אבל במקרה של קניין חליפין בניגוד לקניין כסף שהוא תשלום עבור הדבר שקונים, אז זה לא יכול להיות בפחות משווה פרוטה. אבל אם הוא דרך קניין אחר שנקרא קניין חליפין, אז אפשר להפעיל את הכוח של הקניין הזה באמצעות כלי, אפילו אם הוא פחות משווה פרוטה. הדר, ידפי וקאמרי, הם חזרו וישבו, המשיכו באסיפת מימרות של רב אסי. ומה הם אמרו? הדי אמר וידה משמעל, כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא עסק עמהם, שלא ישמש כדיין בנושא גיטין וקידושין אם הוא לא בקי באותם הלכות. אמר רב אסי, אמר ביוחנן וגבי שימוש או שירות של אדם כדיין שאינו יודע ובכל זאת מתפקד במסגרת פסקי דין גיטין וקידושין, הם איך נתאר אותם? וקשים לעולם יותר מדור המבול. אנחנו נסתכל לפני שנתקדם ברשי, הדר, ידבי וקאמרי בשמייטי דרבאסי, והם דיברו בחיפוש הלכות של רבאסי, הדר מדילה וכולי, אמר רבאסי, עלה לגבי העניין הזה, קשים לעולם, מי? דיינים המורים הוראה בריות, זה גיטין וקידושין, ואינם בקיאים. הם קשים מה? יותר מדור המבול. והגמרא תפרט על פי פסוקים, הוכחות מפסוקים. ואנחנו חוזרים לגמרא, אמרנו, וזה בשורה הראשונה של גמרא מתחת לרשי, אמר שהם קשים לעולם יותר מדור המבול, שנאמר בהושע פרק ד' פסוק ב'. ברצוני להקדים לקרוא יחד איתכם פסוק א', והוספנו את הפסוק בשוליים כאן. מה כתוב? שימעו דבר השם בני ישראל, כי ריב לשם עם יושבי הארץ, כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוקים בארץ. והפסוק ממשיך כעת בתוך הגמרא, עלו וחחש, אולי נוסיף הסבר, עלו וחחש, המצודת דוד על הפסוק אומר, נשבעים עלו, זה קשור לשבועה, נשבעים ומשקרים בשבועתם, זה וחחש, נשבעים ומשקרים בשבועתם, ורצוח וגנוב ונאוף פרצו ודמים בדמים נגעו. זה הפסוק, ומכאן אנחנו אמורים להבין שאותם דיינים שאינם רואים, שבכל זאת דנים בעריות, הם קשים מדור המבול. איפה רואים את זה כאן? מהי משמע? שואלת, או מסביר רשי, מהי משמע מאחה תקשים לעולם? תקאי שזה שייך על, על ההמשך הפסוק. בפסוק ג' כתוב, על כן תאבל הארץ. אז אנחנו רוצים לראות איפה רואים שהם קשים מדור המבול, ועל כך הפסוק ממשיך ואומר, על כן תאבל לשון אבילות, תאבל הארץ. אז אומר הגמרא, כדי מתרגם רב יוסף, כמו שרב יוסף מלמד, הוא רב יוסף רשי מסביר לנו שהוא היה בקי בתרגום הנביאים. תרגום הנביאים תורגם על ידי יונתן בן עוזיאל, ורב יוסף היה בקי בתרגום שלו. וכך אומר רשי, כדי מתרגם רב יוסף, תהווה בקי בתרגום נביאים שתרגם יונתן בן עוזיאל, דהי פרצו דמים בדמים נגעו באשת איש קאי. וכאן הגמרא מביאה את התרגום. אפשר לראות את זה אם פותחים את יונתן בן עוזיאל, הדבר הבא מופיע. מולדים בנים מנשי חבריהם, זה עבירה של אשת איש. אדם שני מוליד דרך אשת חברו, חובין על חובין מוסיפין. וכתיב, ובהמשך כתוב, על כן תבל ארץ ואומלל כל יושב בה בחיית השדה ובעוף השמיים, וגם דגי הים יאספו וכו'. ואילו בדור המבול לא נגזרה גזרה על דגים שבים. אז אנחנו רואים בפסוקים של שבהושע שאנשים דיינים שפוסקים בענייני עריות, הזכרנו מקודם ענייני גיטים וקידושים, זה עניין של עריות, נושא של אשת איש, מי שלא ראוי ופוסק על הדברים האלו. ובפסוק ב' זה מוזכר בביטוי פרצו ודמים ודמים נגעו, כפי שיונתן בן עוזיאל הסביר שזה עניין של מולדים בנים מנשי חבריהם. והמשך הפסוק מדבר על הקטסטרופה שנופל על הגלובוס, עד כדי כך שכתוב אומלל כל יושב בא, וזה פוגע בחיית השדה, בעוף השמיים וגם בדגים. ואילו בדור המבול, ממשיך הגמרא ואומר, לא נגזר על זה על דגים שבים, שנאמר, מה כתוב אצל דור המבול? מכל אשר בחרבה, באדמה, בקרקעות, ביבשת, ביבשות, מתו, ולא דגים שבים. ואילו הכה, בעניין האריות ודיינים שאינם יודעים בטיב גיטים וקידושים, כתוב אפילו דגים שבים. אז רואים שהם, התופעה הזאת הוא נקרא קשה מדור המבול. שואלת הגמרא, ואימה, אולי מה שמתואר כאן בפסוקים בהושע עד דעביד לכולהו, הקטסטרופה שמתואר זה לא אך ורק בגלל דיינים שאינם ראויים, אלא עד, מה זה עד דעביד לכולהו? מה מוזכר בפסוקים? מוזכר שבועת שקר, רציחה, גניבה, ניאוף, וגם הבעיה של עריות. הגמרא אומרת, לא, סלקה ויתך. אי אפשר לומר שהעונש הגדול שכולל דגי הים, מותם של דגי הים, זה רק אם מבצעים את כל העבירות האלו. תכתיב. זה פסוק ביומיהו, אבל הוא קשור אל ענייננו. ורשי מסביר, כי מפני עלה עבלת באלמה כתיב, זה לא כתוב בהקשר לפסוק בהושע, אבל נמשיך בגמרא. קודם כל דכתיב, כי מפני עלה עבלה הארץ. אז מה רואים מכאן? שעבלה הארץ, ובפסוקים בהושע גם הזכירו על כן תאבל הארץ, אז אבלות הארץ נקרא, כמו שנקרא, הוא מפני עלה. ובפסוקים בהושע כתוב עלו וחחש וכולי, אז עלה לבד, כלומר שבועת שקר לבד יכולה לגרום למצב של עוולה הארץ. אז לא בביצוע כל הדברים. ועכשיו נחשור לרשי, כי מפני עלה עוולה הארץ באלמה כתיב, זאת אומרת לא בהושע אלא במקום אחר, ציינו בירמיהו פרק חף ג' פסוק י', אז זה באלמה כתיב, מיהה שמינה מינה, משם אפשר בכל זאת ללמוד, דה כל חדה כמה על כן תאבל, דה עלו חדה מהנך תקרא כמה אי. מה זה קרא כמה? פסוק בהושע פרק ד'. אבל הגמרא לא סימה את הבירור, ואימה, כאן הגמרא ממשיכה, עלו לחוד והנח לחודי הון, לא כמו שאנחנו אומרים שבגלל אותם דיינים שאינם רואים קשה מדור המבול, אלא כל הדברים חוץ מעלו, עלו וחחש, אלא רצח, גניבה, ניהו, וגם דיינים שאינם רואים. ושוב פעם, זה לא כמו שאנחנו אמרנו מקודם. אנחנו נמשיך כעת לעמוד ב'. מי כתיב ופרצו? האם יש וב חיבור בתחילת המילה פרצו בהושע פרק ד' פסוק ב'? לא, לא כתוב עם וב. זה אומר שלבד הבעיה של מולדין, בנים, מנשי חברי הון, שאנחנו מקשרים לדיינים שאינם רואים שמאפשרים מצב כזה, פרצו כתיב. רשי אומר בשורה הראשונה, מי כתיב הוא פרצו, זה מוסיף על עניין ראשון, לחבר את הבעיה הזאת עם העבירות שהוזכרו מקודם, תנקו על כן הכולה מלטה. המילה, הביטוי על כן, זה היה בפסוק ג', על כן תאבל הארץ, שהוא רק בעבירות רבות ביחד. לא, פרצו כתיב, ממשיך רשי, הוא מלטה באפי נפשה אי, והוא עומד לבד, ועלה לחודה כתיב, ועל זה לבד כתוב על כן תאבל. אז מכאן ההוכחה שדיינים שאינם יודעים בטיב גיטים וקדושים קשים יותר מדור המבול. הדו יתפי וקמרי, הניסיון השלישי מצד הרבנים להביא עוד הלכה שלישית שנאמר על ידי רב אסי. אז עוד פעם, הדו יתפי וקמרי, הדתנן בעניין אישה יולדת, ילדה ולד, האישה שהביאה חטאתה ומתה. כפי שאמרנו בהקדמה, יולדת חייבת להביא קורבנות, וזה כולל קורבן חטאת וקורבן עולה. אז אישה כזאת שהיא ילדה ובחייה הספיקה להביא קורבן חטאת, שהביאה חטאתה ומתה, והאישה אחר כך מתה לפני שהיא הספיקה להביא הקורבן העולה, יביאו יושין עולתה. אמר רב יהודה אמר שמואל, והוא שפרישתה מחיים, זה בתנאי שהאישה עצמה הפרישה את הקורבן עולה בעודה בחיים. אבל אם היא לא הפרישה בעודה בחיים, אז התנה לא מלמד שקופים את היושין להקריב את העולה, כי לא נתחייבו הנכסים בכך. אבל אומר הגמרא, אבל לא הפרישתה מחיים, לא, אז לא, היורשים לא מביאים את העולה. אלמה כסבר, זה מראה שרב ששמואל סובר שעבודה לאו דאורייתא. ואנחנו נסתכל ברש"י, כסבר הדאמור רבנן, זה שרבנן אומרים באופן כללי נכסי משתבדי על חוב המוטל על המת, שהנכסים של אדם, אותם נכסים של אדם שנפטר משועבדים לשלם חובות, לאו דאורייתא היא, לומר אין כאן, זו אמירה ברובד ברמה של דאורייתא, לומר די נכסוי דינש ערבין בי ומשתבדין מדין ערב, שהנכסים שהוא השאיר הם ערבים לחובות שהוא חייב לשלם ומשועדים מדין ערב, כמו שערב הוא לוקח על עצמו אחריות לשלם חוב, גם הנכסים של אדם הם עומדים כאחריות לשלם חובות. אז כל זה אנחנו אומרים זה לא דאורייתא. ואני קורא עוד פעם, לא אומרים שהנכסים הם עריבים עבור חובות ויהיו מלווה הרפה ומלווה שטר שווין, כי אם היינו אומרים שהנכסים הם עריבים על חובותיו, אז לא היה הבדל בין מלווה על פה למלווה על שטר, אלא מלווה בשטר שהוא שיבדו, שהבעל, שזה שחייב, הוא עצמו שיבד בתוך השטר, דכתב לי נכסי אחרין לך, משתבדי. וזה בניגוד למלווה על פה, לא משתבדי. אז לכן, לפי הגישה הזאת, ששיעבוד אינו דורייתא, מלווה על פה לא גורם לכך שהנכסים של אותו אדם משובדים, והנפקא מינה הידוע שאם אותו לווה שלווה בלי לכתוב שטר כף ואחר כך מחר נכסיו ללקוחות, המלווה שהלווה על פה לא יכול לפנות עליהם לגבות. וזה בשונה ממלווה בשטר שהלווה עצמו שיבד את נכסיו, לכן אז מלווה יכול לגבות מאותם נכסים שנמכרו ללקוחות אחרי תאריך ההלוואה. זה שיטת שמואל. אבל אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, אף על פי שלא הפרישה מחיים לגבי אותה יולדת, גם אם היא לא הפרישה את הקורבן עולה בחייה, היורשים יביאו מתוך הנכסים שלה, הם יקנו עולה לשמה. אלמא כסבר, מכאן אפשר להסיק ששיטת רבי יוחנן הוא שיבודה אבי דורייתא. רק נדגיש העיקר מבחינת הסוגיה שלפנינו, זה הדוגמה השלישית או הלכה שלישית שמצאו בשם רב אסי. רק מה, רב אסי הוא מצטט רבי יוחנן, אבל מבחינת הגמרא, ולכן אצלנו בגמרות המסומנות מופיע צורת הרגש שלישי סביב רב אסי. וכאן הגמרא מבררת או נכנסת לדיון בעניין המחלוקת ששמענו עכשיו בין שמואל לרבי יוחנן. לפי שמואל שיבוד לאו דורייתא, ולפי רבי יוחנן שיבוד דורייתא. שואלת הגמרא, והא פליגי בא אחד הזינה? אנחנו כבר שמענו שהם חולקים, אז חולקו פעם אחת. דרב ושמואל, הדגשנו רק את שם שמואל, כי זה מה שעיקרי לגמרא לפנינו. דרב ושמואל, דאמרי תבואי, שניהם אומרים, מלווה על פה אינה גובה מן היורשים ולא מן הלקוחות. אדם שחייב כסף בגלל שהוא לקח הלוואה, אבל לא רשמו אותו בשטר, ומת הלווה, המלווה לא יכול לפנות לו ליורשים ולא מלקוחות, אלו שקנו קרקעות מהלווה אחר תאריך ההלוואה שהוא לקח. רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תורה, וגם פה כיווכבנו רק את רבי יוחנן, הוא עומד מול שמואל, והם רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תורה, ושניהם אומרים מלווה על פה גובה בין מן היורשים בין מן הלקוחות. אז השאלה נשאלה, למה יש צורך להציג מחלוקת שמואל ורבי יוחנן בעניין העולה של אותה אישה יולדת שנפטרה לפני הבאת העולה, ושוב להזכיר המחלוקת שלהם. אגב, בעניין העולה אמרנו שהמחלוקת סביב האם שיבוד דורייתא או לא, ואותו מחלוקת שמואל ורבי יוחנן, שיבוד דורייתא או לא בעניין מלווה על פה. כי אם אתה אומר שמלווה על פה אינו גובה מן היורשים ולא מן הלקוחות, אתה בעצם אומר שיבוד לאו דורייתא. ואם אתה אומר שמלווה על פה גובה בין מן היורשים ובין מן הלקוחות, סימן ששיבודה דורייתא. הגמרא עונה, צריכה, אני צריך להשמיע את המחלוקת גם בעניין העולה וגם בעניין מלווה על פה. תהי את מרבה בעניין מלווה הפה, היית משמיע את המחלוקת רק כאן בעניין מלווה הפה, הייתי אומר כך, בהך כמה שמועים שאינו גובה מלקוחות ומיורשים, משום דלא מלווה כתובה בתורה היא. זה לא סכום שאדם שסכום כתוב בתורה שאותו אדם מתחייב לשלם. אבל בהך בעניין קורבנות, שהאישה יולדת, אנחנו יודעים מתוך התורה שהיא חייבת להביא קורבנות, אימא מודה לאור לרבי יוחנן ולריש לקיש. היה מקום לחשוב ששמואל יודע לעמדתם, שגם אם היא לא הפרישה מחיים, היורשים צריכים להביא את הקורבן עולה, בגלל שמדובר כאן בהתחייבות הכתובה בתורה. יש, הם הפכו את העניין הזה כביטוי מלווה כתובה בתורה. זה כסף או חיוב שכתוב בתורה. צריכים לקנות עם כסף את הקורבן. אז היה מקום לומר שאם היינו שומעים עמדת שמואל שלא גובה מלקוחות ומיורשים בעניין מלווה הפה, לא היינו יודעים מה עמדת שמואל בעניין הקורבן עולה אחר מותה. והיא אשמין בה, אם היינו משמיעים את המחלוקת בעניין הקורבן, והקמה ביוחנן, כאן רבי יוחנן אומר שהיורשים חייבים לשלם עבור הקורבן, דמלווה הכתובה בתורה, שוב פעם, מלווה זה ביטוי לחובות שמוטלים על אדם, שכתוב בתורה ככתובה בשטר דמי, זה כאילו זה כתוב בשטר. התורה מחייבת אותו, זה כמו אדם שמשבד את נכסיו. אבל בהך בעניין מלווה הפה, אימא מודה לשמוע, היה מקום לחשוב שרבי יוחנן יודע לשמואל שמלווה הפה אינו גובה לא מן היורשים ולא מן הלקוחות. צריכה, לכן חייבים ללמד את המחלוקת שמואל ורבי יוחנן בשני הדוגמאות. אמר רב פאפה, הלכתה מלווה על פה, גובה מן היורשים ואינו גובה מן הלקוחות. כאן יש חילוק ביניהם, עד כאן לא שמענו כזה דבר. והגמרא מסבירה, שמדובר במלווה על פה, זה הלוואה שלא רשום בתוך שטר, גובה מן היורשים, למה? שיבודה דאורייתא. עכשיו אם שיבודה דאורייתא, אז למה לא גובים מלקוחות? ואינו גובה מן הלקוחות, דלת לי קלה. וכפי שרשי מסביר, כאן מדובר בתקנה דרבנן, הרבנן תקנו הגנת הלקוחות. אם מדובר במלווה על פה, זה דבר שאינו ידוע ברבים. כשמדובר במלווה בשטר ועדים חותמים על השטר, זה עושה רעש, וכולם ידעו שהאותו לווה, אם הלקוחות באים לקחת ממנו קרקע, שהוא יתחייב קודם למישהו אחר לשלם חוב, והם מסכנים את עצמם. אבל אם מדובר במלווה על פה, הם אינם יודעים. אז לכן תקנו רבנן, למרות ששיבוד הדורייתא, הרבנן, ויש לבן כוח בענייני ממונות, לקבוע אחר, זה נקרא כוח של הפקר בית דין הפקר. והם קבעו שלמרות ששיבוד הדורייתא, אי אפשר במלווה הפה לתת אפשרות למלווה לפנות ללקוחות, כי הם מסכנים, הם לא שמעו שאותו לווה שמהם קנו את הקרקע כבר התחייב למישהו אחר, כי אותה התחייבות נוצר רק על פה. וכעת אנחנו חוזרים לטפל בדברים שמוזכרים במשנה, כשמדובר באשת איש וקונה את עצמה בגט ובמיטת הבעל. שני אפשרויות, או שהבעל מגרש אותה בגט, אז היא נהיה מותרת לנסה לאחרים, או במיטת הבעל. ממשיך הגמרא, ולפני שנמשיך בגמרא עצמה, נפנה לשלם תחת הכותר נושא, ושם כתבנו, האישה קונה את עצמה בגט ובמיטת הבעל. וגם יופיעו משולשים, הם יהיו עבורנו מעקב, הם יופיעו בשני כיוונים. אתם שם מיד לראות הרבה משולשים בפנינו. אם השפיצו למעלה, הוכחות שקונה את עצמה במיטת הבעל. הפוך, דחיות ופרחות. הגמרא, וקונה את עצמה בגט ובמיטת הבעל. בשלמה גט תכתיב, וכתב לה ספר כריתות, ובהמשך שמה מופיע, והייתה לאיש אחר. אז דרך ספר כריתות, היינו גט, היא מותרת להינשא לאיש אחר. אלא מיטת הבעל, מנהלן. מנהי לנו שאם בעל של אישה מת, היא גם מותרת להינשא לאחר? תשובה, סברה הוא אסרה והוא שרתה. הוא הנישואין שלה לא אסר אותה על אחרים. עכשיו שהוא לא כאן, זה מתיר אותה. כאילו הגורם של האיסור איננו. אבל הגמרא מקשה מתקדים אחר שמוכיח לא כן, והעריות דאסר להו ולא שרי להו. ניקח לדוגמה, רש"י מביא כמה דוגמאות. לדוגמה, אדם, אישה התחתנה עם אביו של אדם, לא מדובר על אמו, זה נקרא אשת אב, שאבא של פלוני נשא אישה אחרת, נוספת, אישה שנייה, היא אסורה בתור אשת אב. מי אסר אותה על הבן? האבא הזה. מה הדין כשהאבא הזה מת אחר כך? אז האבא הזה דאסר להו, הוא אסר על בניו האישה הזאת, ולא שרי להו, כשהוא מת היא לא מותרת לאם, היא נשארה אסורה. אז הנה הגורם האוסר, גם שאיננו לא מתיר. אז איך אנחנו יודעים שבמיטת הבעל האישה הזאת מותרת לאחרים? אלא מדמה רחמנה יבמה שאין לה בנים אסורה, היא נקראת זקוקה ליבם. אם אדם מת ולא השאיר בנים, אבל הוא השאיר אח בחיים, האישה הזאת נקראת יבמה, היא לא יכולה להתחתן עם אחרים. ואפשר לדייק, יש לה בנים, מותרת. אבל אישה שנפטר בעלה והשאיר ילדים, היא מותרת. אז הנה יש כאן, נקרא לזה סוג של דיוק. אם אין לה בנים היא אסורה, אבל אם יש לה בנים והבעל מת והוא השאיר בנים, היא מותרת. הגמרא דוחה, זה לא מוכיח, ודילמה, אולי הדיוק הוא כך: אין לה בנים אסורה לאלמה ושריה ליבם, ואז היא מותרת להתייבם לאח של הנפטר. ויש לבנים, והמקרה ההוא שדייקנו, מה אם יש לבנים? לכולי אלמה נמי אסורה. לא רק שהיא אסורה ליבם, היא אסורה גם לכל העולם. אז הנה, אנחנו לא רואים הוכחה שאישה שמת בעלה מותרת להינשא לאחרים. אלא, אז עוד ניסיון, בדמר רחמנה, אלמנה לכהן גדול אסורה, אפשר לדייק, לכהן הדיוט שריה. מי זאת אלמנה? אלמנה זה בדיוק העניין שלנו, אישה שמת בעלה, וידוע שכהן גדול לא יכול לשאת אלמנה, אבל זה רק כהן גדול, אבל כהן הדיוט יכול. אז הנה הוכחה שבמות בעל של אישה היא מותרת. גם זה הגמרא דוחה, ודילמה, לכהן גדול בלאו, היא אסורה לכהן גדול באיסור לאו, שהתורה אוסרת לכהן גדול לשאת אלמנה. לכולי אלמה, אבל לגבי אנשים אחרים, בעשה. רש"י כותב לכולי אלמה בעשה, ואיזו עשה, איזו איסור עשה יש פה? הפסוק אומר בעניין גרושה, ויצא והייתה לאיש אחר על ידי Geirushin. Velo al yedei mita. De veshalcha lezu velo la'achiret mashma. Get hu mo'iv v'kmo shekatur ba'pasuk v'shalcha v'yatza v'hayta li'ish acher. V'shalcha kavana lezu shekibla teget ולא לאחרת משמע. מזאת, מי שמת בעלה ולאו הבא מכלל עשה מצווה שהיא נקרא לאו, ומה שאמרנו כל, לא לאיש אחר, כלומר, עוד פעם, לזו ולא לאחרת, ההתר לאישה לנשא אחרי שהייתה נשואה זה מי שנשלחה על ידי גט, ולא אישה אחרת, זה נקרא לאו הבא מכלל עשה. וההגדרה של מצווה כזו זה עשה. אז אולי כשמדובר באלמנה שמת בעלה לכהן גדול, היא עשויה באיסור לא תעשה. לגבי אחרים, היא עשויה בעשה, כמו שלמדנו ברש"י. הגמרא ממשיכה, היי עשה מה יבדיתי. מה משמעות, מה משמעות העשה? אומר רש"י, היי עשה מה יבדיתי, שיהי הוא עומד בפניה, שהעשה הזה עומד בפני האישה הזאת שמת בעלה. ואיסור לאו וכרת שבה פקו. כשהייתה נשואה, אז מי שאחר יבוא עליה יהיה חייב קראת, וגם יש איסור לאו אם מדובר באיש ידיש. אז כאן הגמרא רוצה לדעת מה עומד מאחורי העשה הזה, מה הכוח של העשה. אידה עניה מיתת הבעל תשתרי לגמרי. אם מיתת הבעל יש לה השפעה, אז למה שלא נגיד שהיא מותרת לגמרי? אי דלא ההניה מיתת הבעל, אם העובדה שבעלה מת לא משפיע, לא מועיל, תוקמה במילתא קמייתא, למה שהיא לא תישאר בהגדרה הקודמת? ואין צורך לכתוב לאו בכהן גדול. רש"י כותב, ואי ההני מיתת הבעל וכו', ואי לא מעני, תשמיעך קרא דאין מיתה משלחת תוקמה במילתא קמייתא ולא יצטרך למכתב לאו בכהן גדול. היא עדיין אסורה בכלל, לא רק לכהן גדול אלא לכולם. אז למה התורה טורחת לכתוב לאו אצל כהן גדול לגבי אלמנה? אז בשלב הזה אנחנו לא רואים מה הכוח של העשה שהזכרנו מקודם. למה לא? כאן הגמרא עונה, מקשה על מה שאמרנו עכשיו. בזה שהבעל מת, אפיקת ממיתה, זה הוציא אותה מאיסור שחייב במיתת בית דין, כי לפני מות הבעל הייתה אשת איש גמורה שחייב מיתת בית דין. ועכשיו שהוא מת והוא קימת על עשה מידי דהווה הפסולי המוקדשים, ועכשיו שהוא מת היא אסורה בעשה, כמו שהזכרנו מקודם ברש"י דיבור מתחיל לכולי עלמא בעשה. אז היא כזאת, היא אסורה בעשה, כמו שדייקנו, אישה שמתגרשת בגט היא מותרת לאחרים, ומי שלא התגרשה אלא רק מבעלה לא מותרת להכין. וזה אמרנו מקודם, זה לאו הבא מכלל עשה. מידי ממשיך הגמרא ואומר, ויש תקדים לזה, מידי דהווה הפסולי המוקדשים. מה זה פסולי המוקדשים? זה קורבן שנפסל ואז פודים אותו ומותר לשחוט אותו ולאכול אותו מחוץ לבית המקדש, אבל אסור בכל זאת לעבוד עם בהימה כזאת או לגזוז הצמר של בהימה כזאת. אז מה הזכרנו מקודם, שיש הבדל בין לפני ואחרי, כמו שמוצאים אצל פסולי מקדשים, דמי עיקרה, לפני שפודים אותו, אית בהו מעילה ועשירי בגיזה ועבודה. זה הדין לפני שפודים אותם פסולי המוקדשים, למשל קורבן שנפל בהם מום. אז לפני הפדיון, הפדיון, מי שנהנה בהמה כזאת, הוא עובר על מעילה, וגם אסור לגזוז ולעבוד עם בהמה כזאת. פרקין הוא, זה כמובן הפדו אותו פסולי המוקדשים, מעילה לפו, בגיזה ועבודה, עשירי. אז הורדנו את החומרה הזאת של מילה, זאת אומרת, עבירה חמורה של מילה, אבל נשאר אסורה בגיזה עבודה בכל זאת. כי הדין של פסולי המוקדשים אחרי שפדו, עדיין, למרות שיש היתר אכילה, לשחוק מחוץ לבית המקדש, לאכול את הבשר, אבל עדיין אסורים בגיזה ועבודה. אפשר לראות את זה גם ברש"י, פרקינו, מעילה לדבו, מותרים לאכילה לכל אדם, ועשירי בגיזה, כדאמרינה בבחורות, מסכת בחורות, דורשים את הפסוק, תזבח ולא גיזה, בשר ולא חלב, שאסור לחלוב בהימת בפסולי המקדשים, ודריש בפסולי המקדשים לאחר פדיונם. אז למה שלא נעשה, איך אומרים היום, ה-take and bake, בעניין, כמו שרואים אצל פסולי המקדשים, גם אצל אישה שמת בעלה, שבעודו בחיים היא אסורה ברמה גבוהה איסור מיתת בית דין, שהוא מת, זה פתר את הבעיה של מיתת בית דין, אבל עדיין היא אסורה ברמה של איסור עשה. הגמרא ממשיכה, אז אנחנו עוד לא מצאנו הוכחה שבמיתת הבעל האישה קונה את עצמה. אז הנה עוד ניסיון. אלא מדמר קרא, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. אז אנחנו רואים פה שאם אישה שהייתה הרוסה לבן אדם, והבן אדם היה חייל, אם הוא מת, אז היא מותרת לאחר. מתקיף לרב שישי ברי דרבידי, אימה מן אחר, זה שהתורה מתירה אותה לאיש אחר, במות הבעל, יבם. אבל לא לכל אדם, ואנחנו מחפשים מקור בסיס לומר, שאדם שנפטר ושאיר אישה על מנה, כן מותרת לכולם. אז אם אתה מפרש פסוק הזה, ואיש אחר יקרחן את זה היבם, לא מצאנו מקור למה שאנחנו מחפשים. אמר רב אשי, תשימו לב, יש פה סימון ארוך, ובסוף הקטע הזה אנחנו נגיע אל המלוכה ולנחלה ונגלה המקור שבמיתת הבעל אישה מותרת לאחרים. אמר רב אשי, אחרי ששמענו מה שנאמר מקודם, רב אשי מגיב ואומר שתי תשובות בדבר. להגיד את הפסוק הזה, פן ימות במרחב האיש אחר, לכן זה היבם, חדה, יבם לא יקרי אחר. הפסוק אמר, ואיש אחר יקחנה. ועוד, עוד אומר רשע, ואשי כתיב, הוא שנאה האיש האחרון, וכתב לה ספר כריתות, או כי ימות האיש האחרון. אלו הם, זה פסוק בעניין גיטין. ובפסוק הזה רואים דוגמה של אישה שמתרשת את זה וכתב לה ספר כריתות, ויש גם אזכור של מות הבעל, או כי ימות איש אחרון, והתקש מיתה לגירושין. מה גירושין שריה וגומרת? כמו שגט מתיר אותה לגמרי, ואף מיתה שריה וגומרת. וגם מיתה כמו גט מתירה אותה ומתירה אותה לגמרי לכל אדם אחר. וזה הדבר שחיפשנו, מקור שמיתת הבעל מתיר את האישה לאחרים. עד כאן שיעורנו להיום.